הבוקר עם בני טייטלבוים. הבוקר
ועדת הכנסת אמורה לדון היום בדרישת סיעת ימינה להכריז על חבר הכנסת עמיחי שיקלי פורש. אנחנו רוצים לדון בהיבט ההלכתי של זה. הרב עידו רכניץ, מנהל המחקר במכון משפט הארץ, שלום וברכה.
שלום שלום.
איזה כלים הלכתיים יש לדון בעניין הפוליטי המאוד מאוד מסובך, אבל מאוד מאוד פרלמנטרי?
אנחנו נעשה פה בחמש דקות מיני דיון בבג"ץ היהודי.
קדימה.
כלומר, מה יקרה מתוך נחה שאכן שיקלי יוכרז כפורש, ושיקלי יגיש עתירה לבג"ץ כנגד ההחלטה הזאת, מה יקרה אם הנושא הזה יידון בבית דין של תורה? אוקיי, אז ככה. קודם כל, מה שעומד לפנינו זה חוק יסוד הכנסת, שעוסק בפרישת חברי כנסת, שיש לו גם תוקף הלכתי, כי הוא חוק יסוד טכני או פרוצדורלי, שעוסק במבנה המשטר ובסמכויות ובנהלים. לכן, גם בית דין של תורה ידון על פי אותו חוק, על פי חוק יסוד הכנסת. סעיף 6א לחוק יסוד הכנסת קובע, ואני מקבל פה את פרשנות היועמ"ש הקודם של הכנסת, שכל פרישה שחברי הכנסת מסיעתו, ומשמעותה זה בעצם נצביע באופן שיטתי כנגד עמדת הסיעה, מגדירה אותו כפורש, מאשר תגדיר אותו כפורש. הוא לא צריך לקבל תמורה. עכשיו פה, במקרה שלפנינו, שיקלי בא וטוען טענה ייחודית או טענה מיוחדת, ואומר, לא אני הפורש, אלא חבריי הם שפרשו, כיוון שהם שהפרו את ההבטחות לבוחר, וזו באמת שאלה שלא נדונה בעבר, שאלה מאוד מעניינת. למה היא מעניינת? כיוון שאנחנו כולנו מכירים בשנים האחרונות את הוויכוח בין השמרנים ובין האקטיביסטים בבית המשפט. וזו גם שאלה הלכתית, או שאלה שגישה הלכתית. השמרן אומר, אני קורא את החוק כפי שהוא. כתוב בחוק, חבר כנסת שפרש, הוא נושא בסנקציות מסוימות, זה מה שכתוב, זה מה שיהיה. אני לא אמור להוסיף מילה אחת מעבר למה שהחוק כותב. הגישה האקטיביסטית או גישת הצדק הטבעי אומרת, אוקיי, החוק אומר מה שאומר, ויש גם כללים נוספים שהדעת מחייבת אותם, והם חלים למרות שהם לא נכתבו. אני באופן אישי, יש לי גישה שמרנית מאוד, גם מבחינה הלכתית, כלומר, אני חושב שלא צריך להמציא תקנות, כלומר, לפרש באופן מרחיב דברים שהם לא נכתבו. כלומר, זו הגישה הלכתית שלי לפרשנות החוק, אבל אני חושב שיש גם מקרים חריגים, וזה אחד מהם, ואני אסביר. אחת השאלות הגדולות במדעי המדינה היא האם נבחר ציבור הוא בגדר שליח של בוחריו, והוא צריך לעשות מה שהם רוצים, או שהוא בגדר נאמן, כמו אפוטרופוס, והוא אמור לעשות מה שהוא חושב שטוב להם. וזו אגב מחלוקת הלכתית בין הרב גורן, שכתב שנבחר ציבור שליח, ולכן אסור לו לנהוג בניגוד להבטחות הבחירות שלו, לבין הרב ולדנברג, הציץ אליעזר, שכתב בנוגע להסכם השילומים עם גרמניה, שהוא מאוד מאוד התנגד למשאל עם, כי הוא אמר, פוליטיקה או ניהול מדינה הוא עניין מורכב, הוא עניין מקצועי, לא למנהיגי הציבור לנהל כנאמנים, הם לא צריכים לשאול את העם מה הוא רוצה. העם לא מספיק מבין את הפרטים ואת המשמעויות. עכשיו, אלא מה, אני חושב שבאמת אין פה מחלוקת כל כך קיצונית. כי הרב ולדנברג דיבר על סוגיה שהתעוררה אחרי הבחירות, שלא היו לגבי הבטחות. ואומר, ממשלה, הכנסת, מתמודדת כל הזמן עם סוגיות חדשות, היא לא צריכה בכל שאלה לפנות אל העם. ואני חושב שגם המקורות תומכים בעמדתו, שנבחר ציבור הוא נאמן. הרב גורן דיבר על מקרה אחר, בו נבחר ציבור הבטיח משהו לבוחרים שלו, ואחרי זה עשה משהו, כן, הפר את ההבטחות. וגם כאן אני חושב שצריך לצמצם את דבריו עוד יותר. כי ישנם מקרים שבהם ישנו שינוי נסיבות גדול מאוד. למשל, אולמרט הבטיח את תוכנית ההתכנסות, ואחרי לבנון השנייה חזר בו. וזה לגיטימי. ויש גם מקרים הפוכים. אבל במקום שבו לא היה שינוי נסיבות, ונבחר הציבור באופן תמוע אפילו, שינה דעתו בניגוד למה שהוא הבטיח, פה אומר הרב גורן, גם הגינות זה ערך חשוב, וגם הגינות חלה גם על נבחרי ציבור. עכשיו, אני חושב שוב, כגישה שמרנית, לא צריך להתערב זכותם של חברי כנסת, כיוון שהחוק לא מגביל אותם, לשנות את דעתם ולהצביע בניגוד למה שהם הבטיחו, ואין לנו שום זכות להתערב בזה. אבל במקום שבו מבקשים להפעיל סנקציות על חבר כנסת בגלל שהוא היחידי שלא הפר את ההבטחות, את הבטחות הבחירות המרכזיות שכל סיעתו הבטיחה, אני חושב שזה אחד המקרים החריגים ויוצא הדופן שבהם צריך להגביל את החוק. כלומר, החוק הזה הוא תחת הכלל של כמו שיש לא יהיה חוטא נשכר, אז גם שלא יהיה צדיק נענש, לא יהיה צדיק ורע לו. ולכן אני הייתי מעלה, בוא נאמר, בדיון את האפשרות לומר שאין אפשרות או שזה לא ראוי לקבוע את שיקלי כפורש בנסיבות אלה.
כן, צריך לציין או לחדד שזו לא סתם הבטחה, הפרה של הבטחה, אלא רבים רואים בכך, פוליטיקאים משקרים, הם לא המציאו את הסיפור הזה, אבל פה הייתה הפרה של כל מה שהם דגלו בו לאורך המון שנים.
כן, עכשיו אני אומר, אני לא דן בעצם ההפרה. אם מי שהחליט לעשות את זה, זה שאלה ציבורית, מצפונית, מוסרית, היא לא שאלה משפטית. אבל כאשר אתה מבקש להעניש את מי שלא מוכן להפר את ההבטחה, אז באמת שם אני חושב שתפקידו של בית המשפט או בית הדין להתערב. אני אתן לזה דוגמה, יש פסיקה של בית המשפט העליון לפני הרבה מאוד שנים, שאחר כך גם הוטמעה בתוך החוק. אדם רצח את הוריו כדי לקבל את הירושה שלהם. שהחוק לא קבע שום דבר בעניין הזה. החוק קבע שכל אדם יורש את הוריו. ובית המשפט נדרש לשאלה, אז הגיע עד בית המשפט העליון. אמר בית המשפט העליון לא יהיה חוטא נשכר, אגב זה ביטוי תלמודי. כלומר, יש כללי על צדק טבעי של השיטה, שבמקרים קיצוניים מאוד, אני חושב שבית המשפט היום מתערב גם במקרים לא קיצוניים, אבל במקרים קיצוניים מאוד, צריך להכניס אותם. כלומר, הם חלק, הם לא עליהם דיבר החוק.
כן.
ונדמה לי שהמקרה הזה הוא לפחות יכול להיות מקרה מספיק קיצוני כזה להתערב.
יש ביטוי שעורכי דין אוהבים לומר, לפעמים גם האמת היא אופציה.
אני מסכים. גם בפוליטיקה זה נכון.
זה נכון.
יכול להיות נכון.
הרב עידו רכניץ, תודה על הדברים.
תודה לך.